שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. פריצות לטלפונים, כן או לא? מלחמה, כן או לא? אלה שני הנושאים שבהם נעסוק היום. אביעד גליקמן יציג את הממצאים האחרונים בפרשת פגסוס והמשטרה. נדבר איך ישפיעו האזנות על תיקי נתניהו. בסוף, כנראה תהיה פה עסקת טיעון ויאריך. אחר כך נהיה באוקראינה, אף אחד לא יודע אם תפרוץ מלחמה, אבל את אבגני קלאובר נשאל מה רוצה פוטין, שי בזק ידבר על ההזדמנות של ג'ו ביידן במשבר הזה. תורת משחקים קלאסית, ננסה לפצח מה יקרה בסוף. ואנחנו פותחים פרשת NSO והאזנות, שעדיין על סדר היום. שלום לאביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13.
שלום ליאור.
אז בוא נעשה סדר, מי הזין למי, מה שאנחנו יודעים עכשיו ואיך.
אז בוא באמת נעשה סדר. דבר ראשון, למיטב ידיעתי, נכון לעכשיו, אין שום ממצא שמאשר את התחקיר של כלכליסט על כך שפרצו לאנשים ללא צף בכלל. כלומר, שלושת המנכ"לים לדוגמה, לא הייתה נגדם שום חקירה פלילית, לא היה נגדם שום צו להזנת סתר, ולמרות זאת נכתב בכלכליסט שהזינו להם ופרצו ושמו להם תוכנה.
זה בניגוד לראשי עיריות וגם למעורבים בתיק נתניהו, שכן היה שם את צווי בית המשפט.
נכון, בתחקיר היו עוד כמה שמות, דרך אגב, של מעורבים בתיקי נתניהו, שגם נגדם לא היה צו, וגם
אבנר נתניהו למשל.
לדוגמה אבנר נתניהו, לדוגמה אבירם אלעד, גילוי נאות המנכ"ל שלי, אילן ישועה, לא היה צווים, למיטב ידיעתי לא היו בכלל האזנות ולא הייתה שום תוכנה. זה גם בבדיקה שעלה של הפרקליטות. אותו דבר בבדיקה של המנכ"לים שנעשו עד כה, לא הוכח שום דבר כזה, ולכן את זה לא הוכח. מה כן הוכח? בינתיים, היה צו להאזנות סתר נגד שלמה פילבר.
ממש אמרו, NSO, פגסוס, מדביקים לו? השופט אישר דבר כזה?
לא, לא, לא. השופט אישר צו להאזנת סתר. מה זה אומר האזנת סתר? זה אומר שמתאריך, סתם דוגמה, 1 בפברואר עד 1 במרץ, מותר להזין לשלמה פילבר, לא רק להזין, אלא גם לראות וואטסאפים ומיילים.
גם אחורה.
לא. רק קדימה. הזו, רק קדימה.
זאת אומרת, אם הוא התכתב למשל איתי שבועיים לפני הצו, אי אפשר להוציא את הדבר הזה.
אי אפשר להוציא את זה. מתי כן אפשר להוציא דבר כזה? אם הוא בא לחקירה, נותן את הפלאפון שלו, או מיוזמתו, או שיש צו שופט שמאשר חיפוש, אבל חיפוש שהוא נותן, שהפלאפון פיזית לידינו, אז אפשר לראות. ככה אי אפשר שבועיים אחורה להוציא וואטסאפים.
אבל כן במקרה של פילבר מדברים שהיה שימוש בפגסוס, וכנראה שכן הוציאו דברים אחורה.
בדיוק, אז כן הוציאו שוב, אני לא יודע אם פגסוס או תוכנת ריגול אחרת, אני לא יודע, לדעתי זה לא פגסוס, אבל אני לא רוצה להגיד סתם. כן שעבו דברים. מה בדיוק שעבו אני לא יודע כרגע, אבל כן שעבו דברים. א', יש הבדל ענק בין זה, זה סיפור חשוב לפני עצמו, אין שאלה פה בכלל על זה, שהשתמשו בצורה לא חוקית. אז, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין לפרוץ לאנשים, להשתין להם תוכנה, אנשים ללא צו, ובין זה דבר שצריך להיות מתוחקר איך קורה דבר כזה, אבל למיטב ידיעתי גם לא עשו שימוש באותו חומר שנלקח, כלומר...
אז מישהו לקח את החומר, מה הוא עשה איתו? הסתכל לעצמו, סתם זה עניין אותו?
שאלה מצוינת. כרגע מה שאני יודע זה נשאר במערכת של המשטרה, לא הוא עבר בכלל לחוקרי היחידה החוקרת. שאלה מצוינת שיצטרכו לבדוק באמת מה עשו עם החומר ולמה בכלל שאבו אותו ולמי הייתה גישה לראות את החומרים האלה. וזה שאלות שיבדקו.
כשפרקליטי נתניהו במקרה של פילבר מדברים על פרי העץ המורעל, נסביר שזו שיטה משפטית שאומרים שמשהו הושג בצורה לא חוקית אי אפשר להשתמש בו, אז פה תטען הפרקליטות שזה בכלל לא פרי עץ מורעל כי לא עשו בזה שום שימוש.
בדיוק, וזה יהיה הטענה שלהם, ודי בצדק מבחינתם, כי אם באמת לא יוכח שעשו שימוש. עכשיו יבואו את הסנגורים ויגידו לך, רגע, נכון שלא עבר מידע באופן רשמי, אבל בטח החוקר הזה ששאף את המידע...
הוא קצת קרץ, קצת הסתכל.
בדיוק, הסתכל לאותו חוקר שלוקח את מה שבתוך הצו, רמז לו, לא רמז לו. תשמע, אני קראתי, אני מכיר את העדויות של פילבר. למיטב ידיעתי לא נעשה שם שום תרגיל או משהו שלא היה בחומר החקירה, ולכן קשה לי להאמין שהטלטן לא תחזיק מים.
מה כן פרקליטי נתניהו מתכוונים לעשות?
אז זהו, בדבר ראשון, וזה אנחנו כבר אחרי הדיון שהתקיים, הם יטענו כמובן שיש לדחות את עדות פילבר.
מנסים למשוך זמן.
בדיוק, מנסים למשוך מבחינתם, הם ירצו בטח להעיד את אותם שוטרים ששעברו בצורה לא חוקית, הם ירצו לראות, הם טוענים שהבדיקה שהפרקליטות והמשטרה עשתה היא לא אמינה, בקיצור, מנסו איכשהו לגרום להתרחק מעדות פילבר.
נתניהו בתחילת התהליך אמר שזה מקרה מאוד חמור וצריך לחקור ועדת חקירה ממלכתית, אחר כך הוא די מהר התקפל מהטיעון הזה, למה?
תראה, אני משער שבוועדת חקירה ממלכתית, אם תקום, אנחנו, זה לא יתעסקו רק בסיפור המנכ"לים או בסיפור אותם 26 אנשים שנכתרו בכלכליסט, אולי זה יורחב גם לפריצות אחרות בטלפונים ששמענו, אם זה לטלפון של בני גנץ, אם לטלפון של גדעון סער ששמענו שהיה שם דברים, אני לא בטוח שנתניהו ירצה שיבדקו את הדברים.
מה שרמז אומר בר לב.
נכון, הוא ממש רמז על זה. שוב, אני אין לי ידיעה חלילה, אני לא מאשים פה אף אחד, אבל אני משער שיש אנשים שלא ירצו שיגעו בדברים האלה.
ואז המטרה היא כן לעשות איזושהי חקירה, אבל לא חקירה מאוד גדולה, שגם נתניהו לא יצטרך לעבור עכשיו לשלוש ועדות חקירה?
תראה, ועדת חקירה ממלכתית, אם באמת זה נשאר בתחום של מה שגילינו עם פילבר, הנושא הזה צריך להיבדק, אבל מפה ועד לוועדת חקירה ממלכתית, יש גבול, לא צריך להקים על דבר כזה, ועדת חקירה צריך לבדוק, צריך לראות מה היה, אם מישהו ישתמש בכוח שלו לרע, גם צריך לחקר בעזרה, אבל לא מעבר לזה.
ספציפית, בוא נחזור לענייני פגסוס. כשבאים לבית משפט, אמרת, לא אומרים, אנחנו נשתמש בפגסוס או בתוכנת ריגול אחרת, מבקשים פשוט צו האזנה לטלפון או צו להוציא נתונים.
נכון.
לא צריך לשנות עכשיו את ההגדרות האלה, כשהטכנולוגיה כל כך התקדמה?
א', כן, אני חושב שצריך שינוי חקיקה, זאת אומרת שצריך שיהיה ברור על השולחן מה זה אומר. שמבקשים צו מבית משפט, מה זה אומר? צו שיכול לשאוב אבל לא שואב, צו שאין לו בכלל אפשרות לשאוב, צו שממוקד רק על הדברים האלה, צריך לסדר, להסדיר את כל הדברים האלה.
היום איך זה עובד? באים לשופט, אומרים לו רק צו וזהו, והשופט אומר כן או לא?
כן, אומרים צו. שמע, השופט בצדק יוצא מנקודת הנחה שהצו שהוא נותן, השתמשו בזה בצורה חוקית. מה שנעשה במקרה של פילבר, גם זה צריך להגיד, אני לא יודע אשמת מי זה. יכול להיות באמת שזה אשמתו של אף אחד. גם זה יכול להיות. אבל אסור שזה יעשה, ובטח לא בהרבה תיקים. אם זה משהו מאוד נקודתי שיטפלו, אם זה משהו מערכתי, חייבים לחדד פה את הנהלים.
הפשיטו כאן אזרחים עירום ועריה. עקבו אחריהם, האזינו להם, נכנסו אליהם לסודות הכי כמוסים, ומי יודע איזה שימוש פסול עשו בריגול זה. תוכנות ריגול שנועדו לסכל טרור ולהילחם באויבינו הפכו לכלי יומיומי בידי גורמים במשטרה לריגול אחר אזרחים, בניגוד לכל נורמה, בניגוד לכל חוק. הדבר דומה לכך שצהל ישתמש במטוסי F-35, שאנחנו משתמשים בהם נגד איראן, חיזבאללה, חמאס, כדי להפציץ את אזרחי ישראל.
ואחרי שתיקה ארוכה יחסית, רוני אלשך, מפכ"ל המשטרה לשעבר, יוצא למצלמות, והוא אומר, לא היה כלום ולא יהיה כלום.
לא הופתעתי לגלות שממצאי הבדיקה הוכיחו כי לרשימה שורבבו שמותיהם של אנשים תמימים שמשטרת ישראל לא חשדה בהם מעולם בשום פעילות פלילית. לא פוקחו על ידי משטרת ישראל, לא רק בכלי האיסוף שפותח ב-NSO, גם לא בכל כלי איסוף כלשהו, כלים שמדינה דמוקרטית מחויבים באישור ובצו שופט. גם אלה ששמם הופיעו ברשימה ואכן נחשדו בעבירות שחייבו פיקוח מכל סוג שהוא, נבחנו והתברר כי כלי החקירה השונים הופעלו מולם כחוק, על פי צו שופט ועל פי כל דין.
דיברנו עד עכשיו על המשטרה, אבל גם השבק, לפי מה שאנחנו מבינים, מאזין בצורות די דומות, אז אולי למנכ"לים האלה שכן מצאו איזשהו כלי, לפי החוקרים, כלי בתוך הטלפונים שלהם, אולי מישהו אחר פשוט האזין?
מאוד יכול להיות, הנה ראינו שהם נתנו את זה לחברה פרטית.
והחברה הפרטית מצאה 90% של סיכוי שכן הייתה איזושהי פעילות חריגה.
ואני במקום קרן טרנר ושי בעבד, היום ניגש לתחנת המשטרה הקרובה לביתי ומגיש תלונה במשטרה.
על מה?
שיבדקו מי פרץ את הטלפונים
שלנו. טוב, לא צריך שהם יגיעו, כולם יודעים, המשטרה יכולה לבד לעשות את זה.
אז זה נכון, אבל כרגע, לפי מה שאני מבין, המשטרה והוועדת בדיקה לא ממהרים לבדוק מי פרץ. הם מתמקדים בשאלה אם המשטרה פרצה או לא.
למה? כי נוח להם?
אני לא חושב שזה נוח להם, אני לא חושב שזה לא נוח להם לבדוק מי כן פרץ. אני חושב שהם אומרים לעצמם, רגע, אם נתחיל לבדוק להם, גם זה יבוא ויבקש שיבדקו גם זה. אבל אנחנו נמצאים פה במצב אחר. הקולות לקמת ועדת בדיקה או חקירה בגלל אותם אנשים. אם כבר אתם מתחילים לבדוק, בואו נלך הלאה, תעשו עוד צעד, זה לא כזה בעיה. לא קרה כלום אם תבדקו, ואני חושב שהם צריכים לבדוק.
גם לגבי NSO, NSO אמרה שתשתף פעולה ותבדוק בלוגים שלה מה בדיוק נעשה, אז דרך הדבר הזה אפשר לראות אגב גם עם השבק האזין.
לגמרי, בגלל זה אני אומר, זה משהו שלא כזה קשה לבדוק אותו. גם עם NSO, גם לשבק יש את האמצעים. דרך אגב, אני לא בטוח שהשבק הוא זה שאזין. יכול להיות שבאמת איזה חברה פרטית, גורמים מסחריים, גורמים פוליטיים.
למנכ"לים של משרדי ממשלה האזינו.
בוודאי, אתה יודע, אולי גורם פוליטי זמין עבודה כזו או אחרת, אולי גורם מסחרי, אני לא יודע, באמת לא יודע, וזו שאלה שאסור שהיא תישאר באוויר, וצריך לבדוק. דרך אגב, אני שמעתי מומחה סייבר שאומר, שאם תשים 50-60% לאזרחי ישראל, את הנהלים שלהם בבדיקה התגלו שפרצו להם.
שמי, גם באמת? 60% מתושבי ישראל לא יודע, לך לי פרצו?
אני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא, אני שוב, מומחים, אני לא מבין בזה מספיק כדי להגיד לך אם אני יודע כן או לא. אבל בוודאי שהמנכ״לים האלה, ברגע שהם גילו באותה חברה פרטית, מישהו צריך לבדוק את זה.
טוב, לא בטוח שהמשטרה, אבל יכולה לבדוק, יש פה ענייני ניגוד עניינים.
אני לא בטוח, זאת אומרת, כי אם הוועדה שהקימה מררי, ואם הבדיקה שנעשית, ינקו את המשטרה, זאת אומרת, יגלו שלא המשטרה, אין שום בעיה שהמשטרה תבדוק את זה, ותראה, שוב אני אומר, צריך לבדוק מי התקין למנכ״לים האלה את התוכנה הזו, נקודה.
במקרה של השב"כ, איך זה עובד? אותו דבר, צו בית משפט, או אפילו לפעמים לא צריך צווים?
אצלם לא צריך צווים, אצלם זה משהו אחר, כי בעניין צורך ביטחוני לפעמים גם לא צריך צווים, ואצלם זה היבטים...
טוב, למנכ״לית משרד האוצר, מנכ״לית משרד המשפטים ומנכ״ל, עוד פעם משרד האוצר, לא בטוח איזה צורך ביטחוני יכול להיות.
בגלל זה אני אומר, אני לא מעלה על דעתי שהשב"כ הוא זה שהזין להם, וזה על בסיס שום דבר. דרך אגב, גם במקרה כזה, היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות מעודכן. גם אם זה שבק.
זאת אומרת, השבק לפני שהוא מתחיל להזין צריך לבוא ליועמ"ש ולהגיד לו, אנחנו רוצים להזין להם.
בוודאי, למנכ"לים, קח את מנכ"ל משרד המשפטים שיש לה גישה, או מנכ"ל משרד האוצר, משהו להגיד ליועץ, אתה יודע, היועץ המשפטי הממשלה הוא גם בסופו של דבר אחראי על כל העניין המשפטי, צריך להתקן אותו. וברגע שהוא אומר ואומר שבחלטו לא היה שום דבר כזה, אז אני לא מאמין שהשבק מעורב פה.
אז בואו ננסה לסכם את הדבר הזה לפני שנעבור לתיקי נתניהו. אנחנו יודעים שמשהו מסריח ודברים לא טובים קרו, אבל אנחנו לא מצליחים להבין אחד איפה הסירחון, שתיים מי גרם לזה ומה בדיוק הסיפור עצמו?
לגמרי, אנחנו כן יכולים להגיד שנכון לעכשיו, ועדת הבדיקה במודיעה בפה מלא, שלא היה דבר כזה לשלושת המנכ״לים על ידי המשטרה. מי כן עשה? נראה לי נצטרך לחכות ולראות.
האמון במערכת אכיפת החוק ובמערכת המשפט נמצא באמת בנקודת שפל שלא היה כמותה. עכשיו יש פה שתי אופציות. אופציה אחת, העם מטומטם, וביבי הוא רב מג שיודע להסיט את כולם. לאף אחד אין דעה חופשית פרקט לגליקמן ולמנדלבליט, או שהעם חכם והוא רואה את הסיטואציה.
תראה, אביעד, אני באמת מבינה אותך. באמת, אני חייבת להגיד גם אותך, גם את ברוך קרא. הרי אתם... אין לכם פרנסה לולא הפרקליטות תדליף לכם
את מה שאתם יודעים. לא, הם יישארו לעבוד פה גם בקשר לפרשת.
תבדוק את המקרה של ליאת בן ארי. דווקא ככתב וכפרשן בכל
הנושא. רגע, כנרת, את מגיעה לסיסמאות של זה, תבדוק את המקרה של ליאת בן ארי.
רגע, רבותיי.
מקהלה של עיתונאי חצר ופרשנים מטעם נחלצת תמיד להגנת הפרקליטות ומציגה את התהיות ככפירה בשלטון החוק.
אז בואו נגיע לתיקי נתניהו. מאשימים אותך הרבה פעמים שאתה יוצא נגד נתניהו, לא מקשיב לביביסטים, אומר שהתיק של הפרקליטות מאוד מאוד חזק. אכן, גם עכשיו, למרות כל הטענות, התיק חזק, אנחנו הולכים פה להרשעה והרשעה בשוחד?
אתה יודע מה זה? זה הורג אותי. למה? כי יושבים חלק מ... קראת עליהם הביביסטים ואני מצטרף להגדרה הזאת. יושבים, אין להם מושג מה קורה, או... שיש להם מושג, והם בכוונה עושים פייק ניוז.
טוב, קרן בראשי אומרת שהיא קוראת את הפרוטוקולים, ויש שם שעוריה, והתיק מתפורר.
אז התיק לא מתפורר, התיק חזק, תראה. התיק חזק ויציב. אני אישית חושב שתהיה הרשעה בשוחד. מה שופטים יקבעו? בטח שאני לא מתיימר לגעת. אני חושב שכן יש ראיות מספיקות לשוחד. אני קראתי את העדויות, כמובן, שהשופטים מתרשמים מעדויות בצורה כזו או אחרת, לא כמוני, אני לא, בטח לא ברמה שלהם ולא מתיימר. אני חושב שהתיק חזק וכל הספינים מסביב הם ספינים שגויים, שבכוונה נועדו להרער על מה שקורה בתיקים. התיקים עדיין חזקים, לא קרה שום דבר, ולהפך. אני יכול להגיד לך שהעדויות של ניר חפץ, לדוגמה, עולה תמונה מאוד ברורה. של יחסים, שוב, זה הצד אחד הוא רק אומר, הוא לא מדבר על הרגולציה. זה פילבר עוד מעט נחכה לעדות שלו. אבל ניר חפץ בהחלט מדבר על הצד של מה שנתניהו קיבל מאתר וואלה.
אבל עדיין הביביסטים נאחזים בזה שהוא אמר שהוא לא ראה בזה בעיה פלילית, ולא חושב שנתניהו עבר. עד כמה שזה משמעותי, אמירה הזאת.
בדיוק מה שמעתי להגיד, אז הוא לא ראה. גם אביעד גליקמן, או זה לא, אין משמעות מה הוא יודע, אמר או לא אמר. עם כל הכבוד לניר חפץ, ואתה יודע... הוא עד, ובסופו של דבר ברור שהוא יגיד שבזמן אמת הוא לא ראה בזה בעיה אמיתית, וגם עכשיו לא, זה זכותו, אבל הוא לא השופט, הוא לא הפרקליטות, ועם כל כבוד לזה שהוא לא ראה, עדיין מה שהוא מתאר, שוב, הוא מתאר צד אחד, מה שהוא מתאר זה באמת לא עבירה פלילית, רק שיש לצד השני, שביחד זה בהחלט עבירה פלילית.
והעדות של אילן ישועה, כשאנחנו רואים שהוא לא נענה רק לנתניהו, אלא גם לבוז'י הרצוג, גם לאופיר אקונס, גם לגלעד ארדן, עשה מה שהפוליטיקאים אמרו לו לעשות, זה מפחית מהאישומים נגד נתניהו?
אז בואו גם נעשה פה סדר. הרי כל הסיפור זה לא אילן ישועה, כל הסיפור זה אלוביץ'. עכשיו, ברגע שיש דוגמה שתיים, שאילן ישועה נענה לבוז'י הרצוג ונענה לדמויות שהזכרת, שוב, זה בסדר גמור, זה מנכ״ל שנענה, אבל בטח לא בכמות ובחוץ שהוא מקבל הוראות משאול אלוביץ', הרי הסיפור זה שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו, לא אילן ישועה.
טוב, את הקשר אבל עדיין לא הוכחנו שנתניהו נתן ישירות את ההוראה. זה רק אמור להגיע לבית המשפט.
לא, זה כן הוכחנו, ניר חפץ, אומר ממש בעדות שלו, מספר על כך שנתניהו ביקש על אלוביץ', שנתניהו ידע בדיוק מה שקורה עם אלוביץ', שהוא קיבל הוראות מנתניהו, גם מסביבתו של נתניהו וגם מנתניהו עצמו, וזה מה שאני חייבת זוכיח. ולכן כל הדוגמאות הקטנות האלה על בוז'י, לא בוז'י, בעיניי זה סתם לנסות עוד ספין.
ועד כמה אותם תרגילי חקירה שהמשטרה עשתה גם על ניר חפץ, גם עכשיו עם האזנות, הם מעררים את התיק נגד נתניהו?
תראה, בוא נעשה סדר. דבר ראשון, באזנות מה שראינו עד עכשיו, לא חושב שיהיה איזה ערעור. בנושא החקירות, שוב, לחפץ היה את העניין האישי שלו, איך שהוא רגש, הוא גם אמר שהוא הולך לתבוע את המדינה. השופטים יקבעו בסופו של דבר, אני כן חושב שנעשה לו תרגיל מלוכלך, עם אותה מקורבת אליו שלא היה צריך לעשות. מפה ועד לפסול את הראיות נגדו, המרחק עצום, לא רואה שופטים שיעשו את זה.
ועדיין כשיש כל פעם פה יש האזנות, פה יש תרגיל חקירה כזה, עוד פעם אולי יגלו עוד דברים, זה לא בעייתי? לא מסריח, לא משפיע על התיק עצמו?
זה תחושה לא נוחה. להגיד לך, אחד ועוד אחד אתה צודק, אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז פה המשטרה עשתה לו בסדר, פה עוד פעם המשטרה לא עשתה לו בסדר.
טוב, גם נוח לפרקליטות כל הזמן להגיד, המשטרה עשתה לו בסדר, המשטרה עשתה לו בסדר.
נכון, אז אני אומר, אבל נכון שיש פה כל מיני דברים שנראים לא טוב, אולי מבחינה ציבורית, אבל מבחינה משפטית לא רואה באמת, חוץ באמת העניין של חקירות שזה נכלל בטענת ההגנה מן הצדק שצריך לפסול, לא רואה פה איך דבר כזה באמת מערער את ההחלטה של השופטים לגבי הרשעה או זיכוי.
אם אנחנו מגיעים לעסקת טיעון שמנדלבליט לא הספיק לעשות, לא רצה לעשות, כן רצה, לא רצה, אי אפשר כבר לדעת, היועצת המשפטית החדשה, בטח זה יגיע לשולחן שלה מתישהו, עם כל תרגילי החקירה האלה, אולי יהיה יותר קל לגמור את הפרשה הזאת, לחתום וללכת הלאה, לא?
אני לא חושב, זאת אומרת, א', ברור שזה יגיע לשולחנה מתישהו, אין לנו ספק בכלל.
כן, זה לא ירד מסדר היום?
לא, זה עדיין שם, דרך אגב, אני גם מזהה איזה טווח בין עדות, שוב, תלוי מתי תהיה עדות פילבר, אם היא תהיה לבין עדות הדס קליין, צריך להבין, העדה הבאה זה כבר מתיק אלף. הדס קליין זה כבר משהו אחר.
שזה יותר קל, אותן שמפניות, סיגרים.
גם מבחינה ציבורית זה כבר יראה לא טוב לנתניהו, הדס קליין עדה מאוד אמינה, ובאמת אומר את האמת שם, מספק את ראיות.
טוב, למרות שגם הליכודניקים אומרים, בסדר, אז הגיעו סיגרים, הגיעו שמפניות, הם לא מכחישים את זה.
כן, אבל שיתארו גם, אתה יודע, שזה בא בסקיות שחורות, ולמסתיר, והחזירות, כפי שמתוארת בעדויות של הדס קליין ושל אחרים, זה כבר אולי גם מבחינה ציבורית כבר יהיה לא נעים לנתניהו.
לא יפתיע אף אחד.
נכון, לא יפתיע, אבל עדיין יש בין לא להפתיע, לבין אתה יודע שזה צבוע ככה ציבורית. בהמשך לשאלה הקודמת שלך על עסקת טיעון, אני לא חושב שזה מה שיזרז להפך. אני חושב שאחרי עדות פילבר, ובטח או לפני או אחרי עדות הדס קליין, אני חושב שמי שינסה לרוץ שוב, זה נתניהו עצמו.
למה? כי הוא רוצה למזר נזקים?
בוודאי, אל תשכח. יש איום של כלא מעל נתניהו. בואו ניקח מנקודת הנחה שנתניהו לא מורשע בשוחד, למרות ששוב אני חושב שיש סיכוי מאוד גבוה שהוא כן יורשע. נניח בוא נלך על האלה שאומרים שהוא לא יורשע. עדיין אני לא רואה מצב שהוא לא מורשע במרמה והפרת אמונים, לא בתיק 4,000 ולא בתיק 1,000. שתי עבירות של מרמה והפרת אמונים. ברף כזה, זה בהחלט עבירות שיושבים עליהם בכלא.
טוב, אבל הוא יודע כן את המחיר שמנדלבליט רצה ממנו, דיבר על 3 חודשים עבודות שירות, אחר כך זה עלה קצת, סוגיית הקלון, כן המחיר מאוד ברור, ונתניהו, אנחנו יודעים, יודע לנצל הזדמנויות, יוכל לבוא גם אחר כך, זה המחיר שקיבלתי, התווכח, אני מאמין שיקבל את המחיר, לא?
אני גם מאמין שאני לא רואה מישהו שיתעקש איתו על כלא, אבל שוב אני אומר, אחרי דוד פילבר והדס קליין, יהיה לו הרבה יותר קשה לנסות להביא משהו מיוזמתו להגיד, רגע, דיברתם קודם, בוא נחזור, כבר לא יחזרו לאותה נקודת פתיחה, ובאמת יהיה מעניין מאוד לראות אם יתעקשו איתו על כלא.
שאר העדים, נוני מוזס, גידי וייץ, דיווח שהוא במסע ומתן על עסקת טיעון. שאול אלוביץ', אני לא מצליח להבין למה הוא לא מגיע לעסקת טיעון, אז מה קורה שם?
שם, כרגע יש הקפאה בעניין של נוני, זה דיל מאוד ברור. זה או שהוא מודה לכאורה במה שהפרקליטות רוצה כרגע, שזה תקרא לזה שוחד, תיווך לשוחד, לא יודע איך לקרוא לזה.
שזו עסקה דומה שוחד. לנתניהו, שגם הוא לא רצה לתת, אלא רק ניהל מסע ומתן, משהו דומה.
לא, אבל שוב, נוני באמת ניהל מסע ומתן זה, אני חושב שהוא גם באמת חושב שהוא לא עשה את העבירה הפלילית.
טוב, גם נתניהו חושב שהוא לא עשה את העבירה הפלילית.
גם נכון. מה יהיה בסוף עם נוני, אני לא יודע. אני כן רואה מצב שיגיעו מתישהו לעסקת טיעון.
איפה זה תקוע שם? על העונש? על מה?
לא, דווקא העונש אני חושב שהם מסכימים שלא יהיה פה כלא.
עבודות תלוי, שירות גם?
זה, בדיוק, זה תלוי במה בסופו של דבר יהיה העבירה שבה נוני מוזס יהיה מוכן להודות.
ושאר הנאשמים?
שאול אלוביץ' ואירס אלוביץ' לא מנהלים מסע ומתן, שזה מפתיע.
מאוד מפתיע.
ואולי זה ישתנה. כרגע הם אומרים לא היה, לא נברא, לא עשינו כלום. ולא מנהלים מסע ומתן, ולכן, תראה, ברור שאם נתניהו יגיע לעסקת טיעון, זה ישפיע גם עליהם.
טוב, אבל דווקא להם יש עכשיו מוטיבציה לערוץ ראשונים, כי הוא כבר רץ ומזגזג, והם יודעים במי מדובר.
בדיוק, אבל גם עכשיו, עדיין למיטב ידיעתי לפחות, אני לא רואה מצב שהם, לא שלא רואה מצב, נכון לעכשיו, הם לא פנו ולא פונים. להגיד לך שהם רצים, הם לא. מתי זה יקרה, אם בכלל? אלוהים גדול.
איך אתה חי עם ההתקפות של הביביסטים? ממש ישירות נגדך, ברוך יקרא שהיה פה דיבר על איך תקפו אותו במקל, וזה קשה?
לא קל. להגיד לך שזה לא משפיע, זה לא משפיע על הדיווח העיתונאי, אבל להגיד לך שבלב איפה שזה לא משפיע, ברור שכן, משפיע לא ברמה של לשנות או להגיד דעות אחרות, לא נעים, מקווה שזה יסתדר, ועם הזמן ייעלם, אבל התופעות...
טוב, לא ייעלם, לא ייעלם. גם בטוויטר אני רואה אותך כל הזמן מאשים אותך, אתה אגב עונה. רוב המקרים, או לפחות חלק מהמקרים אתה עונה, ונכנס שם לאימותים די...
שזה אני לפעמים מערער עם עצמי, שווה לענות, לא שווה, זה תלוי למי גם. יש אנשים שזה לא משנה מה תכתוב להם. תראה, אין לי בעיה להתווכח עם כל אחד, אבל יש הבדל בין להתווכח לבין זה שפתאום כותבים על אשתי ועל הילדים. זה לא נעים, ואתה יודע, ומשקרים, ופייק ניוז, לצערי, הטוויטר נהיה באמת בועת הפייק ניוז, לא רק זה, אלא תוכניות שלמות בכלי תקשורת מסוימים, ניו פייק ניוז. אפשר להתווכח תמיד, אפשר להתווכח אם נתניהו אשם או לא אשם, אם הראיות מראות שהוא אשם או לא אשם, אבל מפה ועד להמציא דברים, ההבדל, המרחק גדול.
איומים קיבלת ישירים?
היו איומים בעבר, וגם הייתה הבטחה, אבל לשמחתי כרגע אין.
מה זה עשה לך אז?
זה עשה, אני פחות, זה יותר למשפחה, זאת אומרת, לראות...
שהילד רואה את המאבטח,
הולך
איתך?
שהילד רואה את המאבטח, או שהילד רואה, אנשים באים אליי וכל מיני מקומות וצועקים, דברים לא יפים. הילדים, יש לי ילדים קטנים, והם לא נעים להם, וזה לא נעים, אתה יודע, שבאים. אני באמת פיתחתי כבר אור, אבל לי זה פחות מפריע, אבל בעיקר לילדים.
אומרים הרבה אנשים, בוא נגמור עם זה כבר וזהו... שיגמר המשפט, נמשיך הלאה, זו גם התחושה שלך, או שמבחינתך עוד 3-4 שנים של אקשן זה יהיה כיף?
לא יהיה כיף, אני אגיד לך מה, אני לא בטוח שבמצב הדברים הנוכחי, אפשר באמת להגיד, וואלה, בוא נגמור עם זה, כי אני רואה את ה... יש פה, אתה יודע, יש פה, לא יודע אם חצי עם, אבל יש פה חלק מהעם שחושב שבאמת נעשה פה מעשה נבלה ותפרו תיקים.
טוב, הוא יחשוב את זה גם אחרי ההכרעה המשפטית, גם אם נתניהו יורשע בשוחד.
אני לא בטוח שאותו אחוז, זאת אומרת, הרי למה הוא חושב את זה? בוא נשים את הדברים על השולחן. ההסתה של נתניהו ותומכיו והשלוש-ארבע שנים האחרונות זה משהו שלא ראינו בעבר. זה לא... אפשר שוב למתוח ביקורת על הפרקליטות, אין שום בעיה, גם על המשטרה אין שום בעיה, וצריך על מהלכים שנעשים ומותחים. מי כמוך יודע, אצלכם מותחים יום-יום ביקורת על זה. ובמקלט תקשורת נוספים, אבל פה לא, זה לא ביקורת. זה הפצת פייק ניוז, קונספירציות ללא שום בסיס, ושעושים את זה יום אחרי יום, שזה בא מראש הממשלה, היום כבר לא, אבל שזה היה מעל כל במה אפשרית, שעומד ראש ממשלה בבית משפט, עם פודיום של מדינת ישראל, שהוא אמור להיכנס לאולם בית המשפט, עם שרים מאחוריו, במחזה שנראה כמו לקוח מתוכנית הסופרנוס, ותוקף את מערכת אכיפת החוק, בעיניי, זה מה שגורם לירידה באמון הציבור, אין שום שאלה בכלל.
טוב, גם אחרי השעה, הוא בטח יגיד כמו אריה דרי, אגב, יגיד, לא היה כלום, הכריחו אותי, מרשיעו אותי, תפרו את כל התיקים, ראיתם את האזנות, ראיתם את הכל, עשו כל מאמץ כדי להרשיע אותי, בסוף מצאו משהו קטן.
בגלל זה אומר, בגלל זה אני לא בטוח שצריך עסקה.
טוב, גם אחרי, גם אם לא תהיה עסקה, זה משהו
איתן. נכון, הוא יגיד את זה גם אחרי בית משפט, זה גם נכון. אבל יש הבדל בין אחרי עסקה לבין בית משפט, ושאלה, אולי באמת צריך שלושה שופטים שיקבעו כן או לא. להגיד לך שזה יחזור את אמון הציבור, אני מסכים, זה לא. אבל אני כן חושב שיש אנשים שעדיין אומרים, רגע, הפרקליטות קרה, בוא נראה מה השופטים חושבים, ואולי בשביל אותם אנשים צריך. מצד שני, אתה יודע, בא נאשם, אסור לסגור את הדלתות, אני לא בעד שאומרים שזה. בא נאשם, מציע הצעות, אני כן חושב שצריך להיכנס למסע ומתן ולראות בהתאם לאינטרס הציבורי.
טוב, אימור שלך, איך זה ייגמר ומתי?
וואו. אימור שלי שתהיה עסקת טיעון, לדעתי גם לא עוד הרבה זמן, ואני חושב שהמתווה, זאת אומרת, אם קלון, הוא יסכים לקלון, אני לא חושב שיהיה כלא, אני חושב שיהיה 8-9 חודשי עבודות שירות, אבל בסופו של דבר, הוא יבין מבחינתו האישית, שאם זה לא ייגמר בזה, זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע.
אביעד גליקמן, תודה.
תודה לכם.
We begin tonight with the breaking news in the crisis in Ukraine and the intensifying threat of invasion. One U.S. official says Russian action could come at any time.
The White House is warning that a Russian attack on Ukraine could begin any day. After a huge buildup of Russian troops near the Ukrainian border, American officials say Moscow now has the capability to conduct a major military operation, possibly beginning with an air assault.
In it, the White House says President Biden was clear. If Russia undertakes a further invasion of Ukraine, the United States, together with allies and partners, will respond decisively and impose swift and severe costs on Russia.
חלק מכם ששומעים את השיחה הזאת כבר יודעים האם פרצה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה? אנחנו עוד לא יודעים, אף אחד לא יודע. לפי ג'ו ביידן, רק איש אחד יודע, קוראים לו ולדימיר פוטין. אנחנו ננסה בדקות הקרובות להבין מה עובר בראש של פוטין וגם מה עובר בראש של ביידן. שני המנהיגים האלה אולי ימנעו מלחמת עולם שלישית, אולי יגרמו לה. איתנו שניים, דוקטור אבגני קלאובר מבית הספר לממשל, מדעי המדינה ויחבל באוניברסיטת תל אביב, ושי בזק לשעבר קונסול כללי של ישראל בארצות הברית ומנכ"ל אלנט אירופה ישראל.
שלום ליאור.
אז בוא נתחיל עם פוטין, הוא מאיים, 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 בסוף צריך גם לעשות משהו ואין לו איך לרדת מהעץ, או מה קורה שם?
הוא די במבוי סתום, מכיוון שהוא הציב כ-130 אלף חיילים, אנחנו אגב צופים אחרי מסטלייט על כל התנועות שם וכל טנק נוסף שאנחנו מתעדכנים שמגיע לשם.
כן, באתרי אינטרנט ממש אפשר לראות פה הציבו זה, פה הציבו שם, פה ישנים.
אפילו בית חולים, אפילו מנות דם עם הצורך, כל מה שמצטלם טוב, כי זה מלחמה פוסט-מודרנית. פוטין מאוד מאוד אוהב לנצח במלחמות בטלוויזיה. הוא לא רגיל ללחם מלחמות אמיתיות, בהם צריך הכרעה, בהם יש הפסד או ניצחון.
טוב, יש גם הרוגים, חיילים רוסים ארונות שחוזרים הביתה.
בוודאי, ולרוסיה יש זיכרון עם זה. הוא זוכר את זה בעצמו, את המלחמת אפגניסטן, והוא יודע איזה מכה אנושה זה נתן לאימפריה הסובייטית בזמנו, עד שהם יצאו למעשה ב-89, ואז ברית המועצות התחילה להתפרק שנה אחרי זה. הוא מבין את המחיר היקר, הוא מבין גם את המחיר שאם יש פלישה full scale, אז יהיה ניתוק מסוויפט, שזה מערכת תשלומים שהוא מקבל על הגז והנפט, היא מערכת תשלומים פנימית למעשה. ניתוק מזה זה מכה אנושה לכלכלה הרוסית, זה סנקציות מהגנום, כמו שקרא להם ביידן, sanctions from the hell. אלה סנקציות כבר לא סנקציות למגזרים שהיו עד עכשיו, אלה סנקציות אישיות. לממשל האמריקאי יש רשימה של 35 מיליארדרים שהם המובילים ברשימות פורבס. אלה מקורבים של פוטין, הם יודעים איפה ההון שלהם נמצא, הם יודעים שהם יכולים, עצם האיום עליהם, בתקווה שאלה היו האנשים שגם יפילו את המשטר, כי הם מקורבים אליו, וטענה שאולי לחצו עליו.
שי, פה המקל של המערב, ביידן פתאום חשף את הקלפים המודיעיניים, אמר שהפלישה תהיה ביום רביעי, הכין את כל העולם, התחילו לצאת השגרירויות, התחילו לצאת אנשי עסקים, גם ישראל קרא לאזרחיה לצאת מאוקראינה, נערכים למלחמה, אבל אולי בסוף לא תהיה.
אני חושב שגם כל מי שיצא וכל מי ששמע את האזהרות של ביידן, מבין שזה בסופו של דבר בין האוזניים של אדם אחד, פוטין, ומה שהוא יחליט.
הוא אמר את זה אגב בעצמו, בסוף יש אדם אחד שיקבל החלטה, זה פוטין, אני לא יודע מה הוא יחליט.
לא יבואו בטענות לביידן אם לא יקרה כלום, אלא יזקפו את זה לזכותו שהמודיעין שהוא חשף מנע מפוטין לעשות משהו. לביידן נקראתה פה הזדמנות פז שהוא קיבל, כמתנה עטופה יפה ליום הולדתו, לא יודע מתי יוכל, וביידן נמוך מאוד בסקרים היום. בארצות הברית מצבו מאוד קשה.
יש ויכוח אם הוא מתחת לטראמפ או מעל טראמפ בתקופה הזאת בערך?
הקואליציה שלו מאוד צרה, הוא צפוי לבחירות האמצע בעוד כמה חודשים בנובמבר בארצות הברית, שבהם כנראה הוא יפסיד את הרוב שלו בסנאט ובבית הנבחרים, שגם היום עומד על מרווח מאוד קטן, והוא במצב קשה, הוא לא מצליח להעביר את הרפורמות המאוד גדולות שהוא רצה. הצד השמאלי אצלו במפלגה לוחץ עליו מאוד להקצין צעדים שלא מקובלים על הצד המרכזי במפלגה שלו, ולכן הוא לא זז קדימה. הוא לא מסוגל, יש לו רוב מאוד מאוד מצומצם, מזכיר את הקואליציה שלנו בישראל, לכן הוא מצטייר כאדם מאוד חלש. ההופעות הטלוויזיונית שלו הם לא מי יודע כמה, הוא כבר אדם מבוגר, ולכן זה מוביל אותנו גם לאירוע הגדול הזה שבו אנחנו נמצאים. כנראה שפוטין פירש את הסיפור הזה כחולשה מאוד גדולה של ביידן, לדעתי הוא פירש אותה לא נכון. דווקא מתוך החולשה הזאת, כשאין לו מה להפסיד, כשהוא נמצא כל כך נמוך, פתאום אם הוא פותר משבר בינלאומי, משמעותי שיש לו השלכות משק כנפי הפרפר.
מלחמת עולם שלישית.
זה כמו המהפכה באיראן והסיפור של אפגניסטן שהוביל אחרי זה, וכל השינוי של המזרח התיכון, וכל השינוי של הסדר העולמי. הכל קורה לפעמים מאירוע אחד. אנחנו נמצאים במרכזו של אירוע שיכול להגיע לדבר הזה. אם ביידן יטפל בזה כמו שצריך, ועד עכשיו הוא מראה נחישות, הוא לא יתקפל דרישות של פוטין, הוא יכול לצאת מזה, להגיד תודה רבה לפוטין. אם הוא כמובן יטפל בזה כמו שצריך, הוא גם יכול ליפול.
Мы всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоров. Включение. Я хочу поблагодарить господина президента за те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним.
Merci beaucoup, monsieur le président. מנסים לעשות פה סוג של דיפלומטיה, גם פתאום מקרון נוסע לרוסיה, גם אולף נוסע לרוסיה, מנסים לדבר שם, וגם ביידן מתקשר לא מעט, אבל לא ברור מה בסוף יוצא מזה.
אני קודם כל לא אסכים עם העמדה הזאת, אני חושב שזה לא זיהוי של חולשה של ביידן, אלא למעשה הם סגרו פה דיל ביניהם.
מראש.
מראש. ביידן יודע בוודאות שפוטין לא יפלוש, וביידן מעורר את ההיסטריה, את הבעלה הזאת בכוונה, כי זה פייק ניוז בממדי ענק, שביידן ואמצעי תקשורת שמזוהים עם מפלגה דמוקרטית, כמו NPR, ניו יורק טיימס, רק אלה מפצים את המידע הזה בפוקס ניוז, ממש ההיסטריה הזאת לא קיימת. המטרה הסופית של ביידן וגם אותם אנשים שמגיעים לאוקראינה, כולל מקרון וכולל אולוף אתמול, הם להבהיל את אוקראינה, ליצור היסטריה, ואכן הם משיגים את מטרתם, כי המטרה הסופית של פוטין היא לדחוף את אוקראינה להסכמי מינסק. וביידן נותן לו יד בזה, בזה פה אני אסכים שביידן הוא באמת חלש, הוא הולך לקראת הבחירות, המפלגה הדמוקרטית צריכה להראות ניצחונות, הם צריכים שיהיה הידרדרות למלחמה, אבל שברגע האחרון ביידן יהיה זה שיעצור את המלחמה.
אבל מה יהיה הפתרון? מה הסכמי מינסק פה?
הסכמי מינסק הם למעשה פדרליזציה של אוקראינה. זה מתן אוטונומיה לאותם אזורים בדלניים, בדונייצק ולוגנסק, שזה מבחינת, אם לקחת למשל בהשוואה לארצות הברית, אז תחשוב שמדינה גרעינית חזקה כמו ארצות הברית תובעת את שתי האזורים בקנדה, שיהיה להם אוטונומיה, שיהיה להם זכות וטו בהחלטות שקשורות ליחסים הבינלאומיים למלחמה. ואתה אפשר להגיד, אוקיי, נו, אז מה, אז יהיה להם קצת אוטונומיה. זה לא קצת אוטונומיה, זה פירוק של קנדה. וזה מה שרוצה פוטין מאוקראינה, עכשיו ההגבלה הזאת חזרה לאוקראינה. אז פוטין רוצה פדרליזציה של אוקראינה. הוא רוצה את האוטונומיה לשתי האזורים האלה. האוטונומיה הזאת מוגדרת בהסכמי מינסק. ממשל אמריקאי עד אוגוסט 2021 לא קיבל את הסכמי מינסק. אבל כשביידן נוסע, ומאוד מעניין גם לראות את הנאום של פוטין באותה תקופה, פוטין אומר, פוטין היסטוריון גדול, אני אומר את זה כמובן בגרשיים כפולות, הוא אומר על השפעה של האירים על ההיסטוריה האמריקאית. הוא אומר, דווקא האתנוס האירי, הוא ייצב את ההיסטוריה האמריקאית. אנחנו יודעים שזה לא נכון היסטורית. אנחנו יודעים שלאירים יש תרומה. הוא קורץ לשני אנשים, ביידן וברנס, ראש ה-CIA, שזה למעשה היה שם דיל ברור.
תתנו לי את זה ולא תהיה מלחמה, תקבלו איזשהו הישג ויאללה, נמשיך הלאה.
ויתור על אוקראינה. הוא יודע שהוא לא יפלוש, הוא יודע שיש לו שם קווים אדומים, זה הכל סגור מראש, וזה משחק לידיהם, זאת אומרת, זה משחק בארבע ידיים, במובן הזה שביידן משיג את מה שדיברת קודם, שלמעשה אחרי יציאה מאפגניסטן, שהייתה בגדר אסון ללגיטימיות, לסקרים של ביידן ומפלגה דמוקרטית, והוא צריך את זה חזרה כבר לקראת הסתיו, והוא צריך את זה גם לקראת 2024, שהוא כבר הצהיר על מועמדותו לנשיאות.
פה הוא יכול לצאת פתאום דיפלומט גדול?
הדברים בעולם לצערי לא קורים באופן קונספירטיבי עד כדי כך, למרות שכולנו היינו מעדיפים להאמין שזה...
לא קיבלת את התיאוריה של יבגני.
לא, לא. אין מצב בעולם של היום, כשכל כך הרבה אנשים יודעים על כל דבר שקורה, שפוטין וביידן סגרו הסכם מראש, וכלי התקשורת הדמוקרטיים בארצות הברית עושים מה שאומרים להם בשביל לזכות ב... זה לא עובד ככה בעולם של היום. אבל כן, יש, אנחנו צריכים להסתכל על אינטרסים. מה האינטרס של פוטין, מה האינטרס של ביידן, איך זה עובד. יש לי חברים אמריקאים, אתמול, שלשום, שאמרו לי, תשמע, זה הכל דיל בין פוטין לבין טראמפ, בשביל להראות את ביידן כל כך חלש, כדי שטראמפ יוכל לגבול, כי לפוטין טוב שטראמפ נמצא שם.
טוב, בטח הזכירו את קלטת הפיפי המפורסמת וזה.
כל אחד יש לו את התיאוריות, אני תמיד אומר, תשמעו, אני הייתי שם במסדרונות השלטון, אני אומר לכם, אנחנו לא כאלה מתוחכמים לפעמים כמו שזה נראה.
שני אנשים שנכנסו לפינה ועכשיו מתקשים לצאת?
כל אחד מנסה לראות איך הוא יוצא מזה הכי טוב, זה ברור. יש לכולם אינטרסים. הם לפעמים עושים טעויות בשיקול הדעת, כנראה שפה נעשו, זאת אומרת, זה משחק שח, לא כולם צופים בדיוק מה הצד השני יעשה. אבל המצב ההוביל, המצב הזה, זה היסטוריה מאוד ארוכה. זאת אומרת, זה לא במקרה פוטין, אוקראינה, ביידן, בחירות. יש היסטוריה מאוד ארוכה בארצות הברית, של שסע שהולך ומתרחב מנשיאים קודמים, מאובמה, מטראמפ, מה הביא אותו לחולשה של היום, ובצד הרוסי יש התייחסות לקייב כלמין אחת הבירות הרוסיות מימי קדם, יש להם קשרים רגשיים שם, זה לא מובן לאליו שאוקראינה היא מדינה עצמאית. זה הכל הגיע לרגע המוזר הזה בתולדות האנושות, שאולי תתפוצץ פה מלחמת עולם שלישית ואולי הכל יירגע.
We had a long talk, he and I. I know him relatively well. And the conversation started off, I said, I know you and you know me. If I establish this occurred, then be prepared. Most important thing dealing with foreign leaders
in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
אם אנחנו מדברים על היחסים האישיים בין שני האישים, אז ביידן באחד הראיונות המפורסמים שלו פתאום קורא לפוטין רוצח. אחר כך הוא אמנם מתנצל, אבל גם מתנצל בסוג של גמגום, וגם פוטין לא מתייחס באהבה יותר מדי גדולה לביידן.
אנחנו בעידן פוסט-מודרני. בעידן פוסט-מודרני יש ערעור של הקטגוריות של טוב ורע, סובייקטיבי ואובייקטיבי, הכל מתכנס לאותן קטגוריות. אנחנו רואים את הרוצח ובו זמנית, הוא פוגש אותו מיד אחרי זה בפינלנד שם. אז מה שקורה שפוטין הוא דמות שבמיתולוגיה, שאותו מתאר פסיכולוג ופילוסוף מאוד מאוד חשוב, תלמידו של פרויד, קארל יונג, בשם טריקסטר. טריקסטר זה דמות מיתולוגית שאנחנו רואים גם בסרטים, זה ג'וקר כמובן. זה דמות שכל הזמן עושה דברים רעים לשם מטרה טובה כפי שהוא רואה את עצמו. זאת אומרת, הוא רואה את המטרה הזאת.
פתאום הוא שולף, עושה משהו כדי שישימו לב אליו.
הוא בא להניש את המערב, הוא עושה רוונשיזם. ופה אני אסכים שאחרי ברית המועצות, פוטין כועס על המערב.
טוב, עברו כבר הרבה שנים, 30 שנה.
נכון, אבל הוא אומר, כשמדברים על ריבונות של אוקראינה, וכולם מגינים על ריבונות של אוקראינה, ואולי גם נאטו יתרחב לשם ויגן על ריבונות של אוקראינה, אז פוטין אומר, הריבונות של אוקראינה היא לא נלחמה עבור הריבונות הזאת. זה ממש, אני מצטט עכשיו את פוטין. היא הרימה אותו מהרצפה. הריבונות בשנות ה-90 הייתה על הרצפה. היה צריך רק, לא התאמצו בשביל הריבונות. לא מגיע להם בכלל. בשביל ריבונות צריך להיאבק. אבל הוא טריקסטר. הוא רוצה להראות למערב שהוא שוגה. זה האובססיה של טריקסטר. זה מה שטריקסטר עושה בהיסטוריה, יש את זה בכל החברות. זה פונקציה. קארל יונג מדבר על זה שטריקסטר זה לא דמות ספציפית, זה פונקציה שקיימת בכל חברה. אז בחברה הישראלית יש טריקסטרים משלהם. מה שמדהים בדמות של הטריקסטר זה שהטוב והרע חד הם. אתה גם רוצח ואתה גם זה שדואג לביטחון, דואג לגיאופוליטיקה, עושה דברים טובים, מצטייר כריבון ואהוב האומה, ובו זמנית רוצח. זה יכול להיות רק בתוך דמות של טריקסטר. הרי מול מי קארל יונג מעמיד את טריקסטר? אל מול הגיבור. אם פוטין היה גיבור, הוא היה מזמן תוקף את אוקראינה.
אז מי הגיבור פה?
גיבורים, עכשיו אנחנו בעידן שאין יותר גיבורים.
יש רק את הטריקסטר.
יש טריקסטר ויש את הדמות של המקרון. מקרון זה האנטיתזה לגיבור. הוא מגיע למוסקווה ופשוט עושה פרפרזה לדברי פוטין. הוא פשוט אומר כל מה שפוטין ביקש ממנו, הסכמי מינסק שהם לא מקובלים על אוקראינה.
טוב, גם בביקום מאוד ביזרי, עם השולחן הארוך הזה והסירוב לבדיקות קורונה מחשש שיקחו לו DNA.
ואז הוא חוזר חזרה לפריז ונותנים לו כינוי מקרון מיקרון. זה יכולת שלו השפעה בגיאופוליטיקה. אני רק, שוב פעם, זה לא עמדה שלי, זה רק אני פשוט מדווח על מה שאנחנו מקבלים נתונים. אז בעידן פוסט-מודרני כבר אין גיבורים. יש גם מלחמה. אין יותר ניצחון והפסד. יש מלחמות היברידיות. בהם פוטין מצוין. יש לו 8 חזיתות של מלחמות היברידיות, כולל בסוריה, כולל בלוב, כולל ברפובליקה מרכז אפריקאית, כולל בבלרוס, מולדובה, אוקראינה. במלחמות היברידיות הוא מצוין, כי הם מתנהלות בתקשורת ושם הוא מנצח. אלה מלחמות פוסט-מודרניות. במלחמות מודרניות של הכרעה, של כיבוש, של תוצאה של מלחמה, כן או לא, הפסדת או ניצחת, במלחמות האלה טריקסטר לא יוצא, גיבור יוצא, טריקסטר לא יוצא למלחמות כאלה.
שי, עכשיו תוכל להגיד שביידן גיבור או שזה לא יקרה?
נראה איך יתפקדו פה עכשיו. תראה, אם היו רוצים להיות גיבורים אמיתיים, היו מסתכלים על הסכמי מינכן ב-1938, שנותנו להילטר את חבל הסודטים ואמרו לא נורא, יכבוש אותם, אחרי זה צ'כוסלובקיה, בסדר, לא נורא, פולין, ופתאום כל אירופה ומלחמת העולם. אם היו היום גיבורים, אז מנהיגי אירופה יחד עם ג'ו ביידן היו יושבים יחד, מישירים מבט, זוקפים קומה, אומרים אנחנו עכשיו מתייחסים לאוקראינה כאל חלק מברית נאטו, אנחנו אומרים לך פוטין, ואנחנו שולחים מחר את המיליוני חיילים שלנו ואת הנשק המתוחכם, ואתה רוצה לפתוח במלחמה, אנחנו לא רוצים.
תלחם בנו אם אתה נלחם.
תעשה את זה, אנחנו נלחם. כי אם אוקראינה טיפול, אחר כך טיפול ארמניה וגיאורגיה, ואחרי זה הבלטיות, ואתה תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
למה הם לא רוצים? כי הם לא רוצים לשלם את המחיר.
בדיוק. היום בעולם המערבי אתה לא רוצה להיכנס למלחמות, אתה לא רוצה. זה אתה, אולי בצדק מבחינתם, זה לחזות מה יקרה אחרי הקדנציה שלך ואחרי הקדנציה של מי שבא אחריך.
טוב, גם אולי המחיר של אפגניסטן שהוא שילם, שכנראה פגע גם ברייטינג ובסקרים, גם הוא לא רוצה עוד אחד כזה.
הפוך, בדיוק. הוא נמצא היום אחרי שהוא יצא מאפגניסטן, אחרי שאיראן עושה מה שהיא רוצה. הוא נלחם נגד סין, זה הסיפור העיקרי שלו, פתאום סוחבים אותו למקומות אחרים. גם אם לא פותחים כמובן במלחמה או לא מאיימים באמת, היתרון שלו שיכול להיות לו, אם הוא יהיה פה נחוש מספיק, ואני חושב שהוא בינתיים נחוש, זאת אומרת, הוא לא הסכים לדרישות האלה של נאטו, יכול היה להסכים וכל הסיפור היה נפטר.
נזכיר שלא להכניס את אוקראינה לנאטו, למרות שגם אוקראינה בעצמה כבר מעוטטת, אנחנו מבינים שנאטו לא יקרה בזמן הקרוב.
יש הבדל בין לא לקבל לבין להגיד, אנחנו מראש מגבילים את עצמנו, את זכות ההגנה העצמית של כל המדינות שפעם היו בחבר העמים או בברית המועצות, אנחנו לא נצרף אותם, תעשה מה שאתה רוצה איתם, הם לא מעניינים אותנו, רק המערב, זה היה ברור מראש שזה דרישות לא אפשריות, חזינו נכון, מנהיגי המערב, ובעיקר ארצות הברית שהיא זאת שמעניינת את פוטין, פחות הוא לא ממש שם על שולץ מגרמניה, או על מקרון מצרפת, או על ג'ונסון מאנגליה וכן הלאה, הוא מחזיק מעצמו מעצמה שווה לארצות הברית, הוא רוצה לדבר מול ביידן, אשתי באה מאוקראינה, היא עלתה פה כשהייתה ילדה, כמו רבים אחרים, אז היא
בצד האוקראיני או הרוסי?
כן, כולם בצד האוקראיני כמובן, יש לה משפחה שגרה באוקראינה, הם יושבים שם בדניפרופטרובסק, דניפרו, כמו שקוראים לזה היום, ואומרים, אנחנו נילחם, ואנחנו נראה לו, ואנחנו לא מפחדים.
איך תגיד שהיא ארזה ונוסעת להילחם למען המולדת?
להפך, אמרתי להם, תארזו ותבואו אלינו, אנחנו, הם גם לא מפחדים, והם גם, אני לא יודע, אולי הם יודעים משהו, כמו שאבגני אומר שזה לא יקרה, אבל...
זה לא של גנרלים, גנרלים לא בבעלה, רק התקשורת בבעלה, שימו לב, גנרלים רגועים, הם בכלל בחופשות.
אז אנחנו נראה מה יהיה, אבל בכל מקרה, היא מראה לי קריקטורות או ממים שרצים בתקשורת הרוסית, בקרב האנשים ברוסיה, שמראים את פוטין כגיבור על כזה מוכשר, שרץ וקופץ ורוכב על סוסים, ואז את ביידן כאיזה זקן שכושל במדרגות, מנסה למשוך את עצמו ומסתבך בין הרגליים של עצמו. הם מאוד מזלזלים בביידן, כמו שהוא נראה עכשיו. אני חושב שזו טעות. ארצות הברית היא יותר גדולה מהנשיא שלה, וגם הנשיא יכול לבנות את התדמית שלו, כמו שאמרנו עכשיו, עם הסיפור הזה. איך זה יקרה, אנחנו עוד לא יודעים.
אמרנו שפוטין אוהב היסטוריה, אז אחת הדמויות ההיסטורית האהובות עליו זה פטר הגדול, ופה כדי לבנות את דמותו ההיסטורית של עצמו, אולי הוא אומר, אני אהיה כמו פטר, לא?
רק שפטר הגדול הביא את אירופה לרוסיה, ובנה את סנט פטרבורג, ומה שנקרא ברוסית פתח חלון לאירופה, ופוטין סוגר אותו. הוא סוגר אותו בגלל שהאח הגדול שדורש ממנו לעשות את זה, זה כמובן הסינים. הסינים פה משחקים תפקיד מכריע, מכיוון שהסינים גם רוצים ברית דמים, הם רוצים שפוטין יתקע טריז, אפילו יותר מזה, שיהיה קרע ערכי עם המערב, וזה מה שאנחנו רואים לנגד.
לפני פלישה לטיואן, למרות שהוא נסע לאולימפיאדת החורף, לא התקבל כל כך יפה, חשב שיתנו לו כבוד מלכים, וגם שם ספג איזה מכה פוטין.
אפילו לא פגשו אותו, והוא חתם שם על הסכמים הכי לא אסימטריים, כי הוא מכיר בטיואן באמת תחת שליטה של סינים, ובשעה שהסינים לא מכירים בקרימיה, ואפילו זה לא היה על האג'נדה, הוא מוכר להם גז במחיר הכי זול, של הגז הרוסי נמכר להרבה שווקים, ופה זה מתחת ל-200 דולר לסינים, זה מחיר חסר תקדים. סינים רוצים ממנו ברית דומים, כי הם רוצים להיות בטוחים שהוא איתם, ואז הם בוחנים אותו. הם אומרים, לך לקרע עם המערב. וזה בדיוק אותו מבחן שבזמנו ארצות הברית קיסינג'ר ב-69 עשה לסין, כשהוא אמר, לך לקרע עם ברית המועצות, ואז הסינים, זה היה במרץ 1969, וזה גם סכסוך שהציבו מאות אלפי חיילים בגבול ליד ברית המועצות, חיילים סינים, ואז באמת הקרע בין שתי מדינות קומוניסטיות היה כל כך עמוק, שרק אז קיסינג'ר והממשל האמריקאי היו יכולים ללכת לקראת ההסכמים עם הסינים. וזה קורה עכשיו, אבל עכשיו ההגמון הוא סין. סין אומרת לאח הקטן, לרוסים, לכו, תראו לנו.
תעצבנו את ביידן.
בדיוק. תראו לנו שיש לכם קרע עם המערב. הקורבן פה כמובן אוקראינה, אבל בדיוק אותם שלגים, אותם כפרים באוקראינה, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה גיאופוליטית, מתהווה פה ברית גיאופוליטית חדשה, שזה הסינים, הרוסים, וכמובן הגרמנים מצטרפים לזה. והגרמנים נותנים פה טכנולוגיה, רוסים נותנים פה משאבים ונפט וגז, והסינים זה השווקים. זה ברית משולשת שהיא למעשה הדבר החדש שמתהווה לנגד עינינו. לצד זה יש ברית אחרת, שזה כמובן בריטניה, פולין ואוקראינה. לא סתם ראשי ממשלות של פולין ושל בריטניה, בוריס ג'ונסון מגיע לקייב, זה לא בכדי, זה דבר שלא ראינו. אז יש לנו שלושה ענקים מול שלושה ענקים. והבעיה בכל הסיפור הזה של אוקראינה, זה בגלל שגרמניה, שהיא חברה של נאטו, ואמורה לדבר בלשון של המערב, היא מהססת פה, בגלל שיש לה אינטרסים.
כי היא מקבלת גז מרוסיה גם במחיר זול.
50% מהגז הגרמני בא מרוסיה.
אם בכל זאת ננסה לדמיין, שניכם אומרים כנראה לא תהיה מלחמה, אבל בוא נלך שבועיים, שלושה קדימה, אולי יש מלחמה. איך יראה העולם במקרה כזה?
יבגני, אני ואתה מדברים פה על תרגיל פשוט שעושים באוניברסיטה כל הזמן של קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות, כי אנחנו לוקחים בחשבון שכל השחקנים מקבלים החלטות מיטביות מבחינתם. אבל מה לעשות שהחיים הם לא כאלה, ולפעמים...
תורת המשחקים קלאסית, ווין ווין, אני לא בטוח שיש פה אולי הקונספירציה של יבגני.
מישהו פה יכול לעשות גם טעויות, יכול לעשות צעדים לא נכונים, או אולי הוא נקלע למקום שאין מה לעשות. ופה אנחנו צריכים להכניס, אם תפרוץ מלחמה כזאת, שתשנה את הסדר העולמי, לכבוש את אוקראינה עכשיו, ואז מתחילה מלחמת גרילה, בתוך אוקראינה כל הזמן, נגד כובשים רוסים, שותה את דמה ואת כספה של רוסיה. לא דיברנו על האינטרסים הכלכליים, קצת נגענו בגז ובצינורות ובנורד סטרים 2, שלא ייפתח לעולם אם הדבר הזה יקרה, וזה עשרות מיליארדים שילכו, ובינתיים הוא יוציא מיליארדים על שהות באוקראינה ועל ממשלת בובות. אנחנו זוכרים את ההפגנות שהיו במהפכה הזאת, השקטה באוקראינה, שהוחלף השלטון הפרו-רוסי בשלטון פרו-מערבי. אז תחשבו על כל האנשים הללו, זה 40 ומשהו מיליון איש שנמצאים שם, ואנחנו לוקחים בחשבון, אוקיי, הרוסים הם כבר רגילים לשלטון הרוסי מלפני 60, אז הם התרגלו עוד פעם. לא התרגלו. פוטין יודע את זה. מלחמות, גרילה, תמיכה של כל המערב, סנקציות אדירות. ברור שהגז לא יוכל להפסיק לזרום לאירופה בשנתיים, שלוש הקרובות, אבל מיד יתחילו לחפש, ולדעתי כבר מחפשים, חלופות. קטר, ישראל, הגז של ישראל יתחיל לזרום, יקימו מהר מאוד את הצינור שוויתרו עליו כבר לכיוון יוון ואיטליה, זה ישנה את העניין. אנחנו מדברים גם על איראן עכשיו, ועל המזרח התיכון והמעורבות. כמה לפוטין יהיה תשומת לב עכשיו לכיוון, מה יותר טוב לנו אני לא יודע, כי עם כל תשומת הלב באוקראינה, אז פחות אכפת לו מה אנחנו עושים פה.
אפשר לעשות מה שרוצים בשטחים, אתה אומר.
אולי איראן תגיד, טוב, ארצות הברית כל כך חלשה, אני אעשה מה שאני רוצה. יש פה המון משתנים שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אם באמת תהיה מלחמה.
אני דווקא יותר אופטימי, אז הסצנריו שלך הוא יותר פסימי. אגב, לסצנריו פסימי אני רק אוסיף דבר אחד, שהדוקטרינה הצבאית השתנתה מאז ברית המועצות. אם מבחינת ברית המועצות מלחמה גרעינית, אם מלחמה באמצעות נשק יום הדין, אם מלחמה שאין בה מנצחים, אז היום הדוקטרינה הרוסית הצבאית אומרת שבאמצעות נשק גרעיני, טקטי אפשר לנצח, וזה דבר מפחיד, כי לפי הסצנריו הפסימי יש שימוש ופוטין לא יעשה, והוא גם אמר את זה בעצמו כמה פעמים,
שיזרוק נשק גרעיני על אוקראינה?
אם יהיה צורך להשתמש בנשק גרעיני טקטי, כשהוא נשאל בפרס קונפרנס אם היו חיילים של נאטו והיו מגינים ב-2014 על קרים, כשהוא הכניס את כוחותיו בפברואר 2014, הוא אמר, אם יהיה התנגדות מנאטו, אני לא יעשה להשתמש גם בנשק גרעיני טקטי. וחוץ מזה, אנחנו ברמה האידיאולוגית, אנחנו יודעים שהוא אמר שאם יש מלחמה הגרעינית, הרוסים מגיעים לגן עדן, כל המערב יגיע לגיהנום. זה ציטוט מפוטין, זה ציטוט as is. עכשיו, אני בסצנריו יותר אופטימי, אני חושב שלא...
אנחנו לא הולכים למות.
לא הולכים למות, הדברים לא יתרחשו. מה שכן יהיה, זה יהיה on and off, זה יהיה כזה כמו טיבט, זה יהיה כמו חמאס, כי למעשה הרוסים יצרו חמאס בתוך אוקראינה.
שמדי פעם צריך להרים את הראש, לצוק, ויש איזה אימות.
בדיוק. מה שכן יכול להיות, שברגע שאתה יוצר חמאס, לפעמים אתה גם מאבד שליטה. לאיראנים אין שליטה מוחלטת על חמאס, ולמרות שהם תומכים במנהיגים. וזה יכול לדרדר. זאת אומרת, אם יהיו שם המנהיגים שיחליטו בגלל האינטרסים שלהם, יכול להיות גם מצד האוקראיני איזה גנרל שירצה תהילה. הם יושבים שם 130 אלף חיילים, והנה קיבלתי דיווחים רק אתמול שכל מה שהם עושים זה רק שותים אלכוהול, כי זה מה שעושים בחורף, הם גם לא עסוקים בשום דבר.
וקר.
וקר, וחצי שנה כבר הם שם. אז אם איזשהו גנרל שיקור יפתח, ואז ההסתברות הסטטיסטית שיפרוץ משהו, עד לאן זה יידרדר, זה כבר סיפור אחר. אבל מבחינת נאטו, אוקראינה לא מעוטטת. היה שם לפני יומיים איזה איתות של שגריר שאמר, אנחנו נהיה גמישים בכניסה לנאטו, ומיד יום למחורת הוא תיקן את עצמו. כניסה של אוקראינה לנאטו זה לא נתון לפרשנות, זה משהו שכתוב בחוקה האוקראינית. ואם הם ירצו לשנות את זה, הם יצטרכו לשנות את החוקה. ואם עכשיו זלנסקי ילך למהלך הזה, זה אומר מיליונים ברחובות. זאת אומרת, אוקראינה תמשיך לסבול.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. יבגני קלאובר, שי בזק, תודה.
תודה רבה.
ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד מאיה בניסן ויונתן מניאביץ', אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, להתראות ביום שלישי הבא.